אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. ברוכות הבאות לפודקאסט פתחי לי אחותי, שכולו תורה וקרבת השם מזווית נשית. תורה מזווית נשית עוסקת בנשים מאז ועד היום, ותוכלי למצוא את החיבור והמכנה המשותף שלנו היום לנשות התנ"ך, כזו שמדברת אל ליבך ואל שכלך ומחשבותייך, שאת יכולה למצוא אותה רלוונטית לחייך, ובעיקר לחשוף בה את השביל של הנשמה שלך, הייחודית, המחפשת קרבת אלוקים, חיבור ומשמעות. שלום יקרות, שמי תהילה פרידמן. אני עוסקת בליווי קלות ובהדרכתן. מייסדת ומנהלת את ארגון נווה, לתמיכה במשפחות שכולות מטרור ואסונות מזה 20 שנה. מרצה לתנך בזווית נשית ומוסרת שיעורים מובנים על פי מקורות חז"ל, עם דגש על הזווית הנשית שמעניקה את הכוחות להמשיך במסע החיים הפרטי שלך, ולשאוב תעצומות נפש מנשות התנ"ך. במסגרת ניהול ארגון התמיכה במשפחות שכולות, פגשתי שוב ושוב בשבריריות החיים, ניפוץ תוכניות, שבר וכאב, במבחני אמונה מהקשים שיש, ומעל הכל את הצורך לבנות את הנוסחה לבחירה מחדש בחיים. כאימא לימדה אותי חוויית האימהות, ועדיין מלמדת, שהחיים מפתיעים ומורכבים הרבה יותר מכל ספר הדרכה, שיוכל להיכתב אי פעם. הניסויים לימדו אותי לחוות את המשמעות העמוקה יותר של האחדות לצד תיקון המידות והמחויבות שעומדות ברגעי מבחן שוב ושוב ושוב. מכל אלה ועוד, תהיתי לא פעם על היכולת המופלאה שלנו כנשים להאחז בחיים למרות ועל אף הכל. כל אישה שפגשתי בימי חיי לימדה אותי פרק חשוב והפעימה אותי מחדש. אני מאמינה כאילו היינו צריכות להמציא את הכוח ולהאחז בחיים מבראשית, ספק אם היינו יכולות לו. ומאמינה שזה מתאפשר לנו כי הכוח הזה כבר נטמן בעולם. מי שהיא צעדה שם לפנינו, עשתה בחירות משמעותיות והשאירה לנו מתעצומות נפשה. את הכוח הזה צריך למשוך אלינו ולהמשיך בזכותו הלאה. אנו זקוקות למורות לחיים, כאלו שהתנסו בכל, כאלו שבחרו שוב ושוב להפיח חיים ותקווה לדורות. נשים מופלאות ששינו את ההיסטוריה. כאלו שראשן היה בשמיים אך רגליהם נטועות בקרקע. נשות התנ"ך הן היו שם לפנינו. עשו בחירות משמעותיות, חוו אובדנים, משברים, נישואים מורכבים, הקרבה, שיעבוד וגאולה. השאירו עקבות וחותם ובעיקר סללו את הדרך בשבילי ובשבילך. סיפורי התנ"ך מבקשים ללמד כך שאת ואני נמצא בהם גם היום נחמה, ייעוד, משמעות, משאבים ושליחות. אני מזמינה אותך להצטרף אלינו כאן בפודקאסטים הבאים וללמוד ביחד מכוח סודן של נשות התנ"ך. דווקא בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות, ימים של עבודה פנימית ונפשית, ימים שכל אחת מאיתנו מבקשת לעצמה דרך וקרבה, כדי להצליח ולנצל את ימי האלול ולהפיק מהם את המרב והמיטב ובעיקר לזכות להיקרא בעלת תשובה. נמצאת איתי כאן אורחת מיוחדת, כזו שזכתה בתואר הנכסף להיקרא בעלת תשובה, ענבל סיוון היקרה. ענבל היא אם לארבעה, מחנכת ומורה למקצועות קודש כ-25 שנים. מלמדת כיום בסמינר, ובהכשרתה הנוספת היא גם מטפלת בפסיכודרמה.
שלום וברכה.
ענבל יקרה, אני מסוקרנת ונפעמת איך אישה שלא התחנכה במסגרות קודש, מוצאת את עצמה מחנכת למקצועות קודש כבר 25 שנים? איך הגעת לזה?
את האמת, באמת שלא עלה בדעתי. אפילו לא הייתי מסוגלת לחלום על זה. בטח ובטח לא בתחילת הדרך. שככה זה יהיה, שאני אלמד מקצועות קודש בסמינר חרדי, ובטח לא מקצועות קודש. אבל אני חושבת שזה דוגמה ממש לאמירת חז"ל, שבדרך שאדם רוצה להילך מוליכין אותו. התשוקה לתורה, התשוקה שבערה בי לחוכמה מהרגע שהצצתי ובמרכאות כפולות נפגעתי, ונחשפתי אל התכנים הנעלים והעמוקים, באמת ים, ים של חוכמה. למדתי שנתיים מיד כשחזרתי בתשובה במדרשת נווה ירושלים, כאן בארנוף, מהבוקר עד הלילה, והצימאון הזה רק הלך וגבר. ואני חושבת שאם התשוקה הזו בוערת באדם, אז ממילא הדרך תימצא לה מעצמה. ואני חושבת שמי כמוך יכולה להבין את מה שאני אומרת, את שעוסקת יום-יום בעברת שיעורי תורה ומגדילה תורה באינספור פלטפורמות, ואפילו זכינו אצלנו בסמינר לשמוע אותך מספר פעמים, את יודעת שמי שמכוון את ליבו לשם, וזו התשוקה שלו, וזה מה שהוא מחפש ומרוצה, וממש מתאבל הדבר באמת, הדבר יגיע אליו. לא צריך לעשות הרבה, באמת שלא, אולי לפתוח קצת פתח, אבל בעיקר, בעיקר לא להדוף. לא להדוף דברים שמגיעים אליך מהמציאות. אם זה הייעוד שלך, וזה הדבר שאתה צריך לקבל, וזה מצטרף לתשוקה שבלבך, ולרצון האמיתי, אז ממילא המציאות תביא את זה אלינו. הדרך הטכנית, עכשיו שאת שואלת אותי ומחזירה אותי אחורה בשנים, איך זה בדיוק קרה ואיך זה התגלגל, אני יכולה לשחזר ביחד איתך ולהגיד שעשיתי השתדלות למצוא עבודה, היה לי תואר ראשון בהוראה ובחינוך, וחפשת פרנסה. יצאתי לדרך אחרי שנתיים בנווה, ושחררתי קורות חיים לבתי ספר סמוכים, העיר חדשה לי, כמעט ולא הכרתי מה, כיוונתי יותר לבתי ספר ממלכתי דתי, שם החלום קצת, קצת התקדם, והעזתי להגיד, טוב, בית ספר אולי כיפות סרוגות, שם אני יכולה לדריסת רגל, וככה הדברים התגלגלו מדבר לדבר.
ממש אמיצה, זה פשוט תחום שאני מניחה שלא למדת אותו בוודאי כמו שאת מלמדת אותו היום.
כן, נכון, אני ממש השלחתי את עצמי בדבר הזה, אמרתי, אני עושה את ההשתדלות שלי, והשם, אם זה שלי, זה שלי וזה יגיע, ובאמצע הייתה לי עצירה מהחינוך, בשנת שבתון יצאתי והתוודעתי ללימודי הפסיכודרמה, שזה כלי מדהים, כלי טיפולי, וגם זה הקסים אותי מאוד, סיימתי את התואר ואמרתי, אוקיי, אני עושה הסבה, ועבדתי בעזר מציון עם נערות בסיכון ונשים חולות, כמה וכמה שנים, והרגשתי פתאום שמתחיל להידפק על ליבי שוב, שוב, החיידק הזה, קודש, קודש, אני רוצה לחזור ללמד, אני רוצה את הבמה הזו, אני רוצה להתחכך יותר בקודש, אני מרגישה שיש לי שם יותר השפעה, ממש הרגשתי, כן, אני אוהבת את הכלי הפסיכודרמה, אני מוצאת את עצמי במקום הזה, וגם אני עוסקת בזה היום, אני לא חושבת שהלימודים האלה היו לחינם, אני משלבת אותם היום עם התלמידות, וכל דבר הוא לצורך, אבל משהו שם קרה לי לחזור, ותוך כדי שזה מדהים, תוך כדי שזה מהדהד בליבי, הגיעה לידי ההצעה, סמינר חדש נפתח בירושלים, סמינר שושנים, בואי ללמד אצלנו.
וואו.
אני אומרת, זה מדהים. היא בדיוק מדברת על זה, ממש באותו שבוע דיברתי על זה עם בעלי, אמרתי לו, לא, אני מרגישה שההוראה קוראת לי לחזור, אני אוהבת את המקום, אני מרגישה ששם אני משפיעה יותר, יש לי מה לתרום עוד. ואז הגיעה ההצעה, והנה אני שם.
ואיך את מגשרת על באמת הפער הזה? בין עולם התוכן הקודם שלך, ולפני התשובה, לבין עולם התוכן היום, זה ללכת בנתיב חדש לגמרי, תורה זה...
מהרגע שהבנתי שהתורה היא לא מסמך היסטורי, היא לא איזה מסמך היסטורי שבא להגיש לנו רצף כרונולוגי, מה היה לפני, אחרי, בשנת זה וזה, מהרגע שהבנתי שהתורה פונה לנפש האדם, כל הסיפורים כאן הם בעצם הכוונה והשראה, ודרך, איך לחיות, היא הפכה לכל כך רלוונטית, וזאת הדרך שאני עושה גם עם התלמידות. אני, כן, רש"י, מצודות, אנחנו בוודאי נוגעות בפרשנים, וזה חשוב, אנחנו שואבות מזה.
להנכיח אותם בלב שלהם.
ולחבר אותם, לחבר אותם למקום הזה, איפה זה פוגש אותי? מה אני מוצאת את עצמי שם? כמה זה רלוונטי, כאן ועכשיו ליום, הרבה פעמים בסוף השיעור ניגשות ואומרות לי, וואו, המורה זה ענה לי על כל כך הרבה שאלות.
שאלה. את גם עונה לי על השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, זה מה החיבור האישי שלך לנשות התנך?
אז טוב, אני חייבת כל הזמן, אני כל הזמן יזגזג בין העולם הקודם שהייתי בו להיום, בשביל בדיוק להדגיש את המעבר, את השינוי. תראי, נשות התנך, נשים ביהדות בכלל, נתפסו אצלי בעבר באופן מוטעה. הרבה סטריאוטיפים. את יודעת, הסטריאוטיפ הרווח, המצוי, מהעולם הקודם שלי, תפיסה מאוד שטחית, מאוד רדודה, מאוד חיצונית, שנשים הן פחותות בתפקידן, אין להתחשב בדעתן, כל מהותן ותכליתן, ללדת ולגדל ילדים. רק כשהעמקתי בכתובים, ורק כשהתעריתי יותר בסיפורי התנך, ראיתי, באמת, זה היה מדהים, פשוט זיקה בי. ראיתי כמה כל הסיפור פה שונה בתכלית השינוי. כמה דמויות התנ״ך ששזורות הן מקור השראה עבורנו, לעוצמה, לאפשרות שלנו להשפיע פה בעולם, להותיר חותם, עד כמה התורה נותנת לאישה תפקיד ומקום גדול. אני מדברת איתך על זמן של התנ״ך שלא היה לנשות העולם בזמן ההוא חשיבות ומקום בכלל. והנה התורה מעמידה נשים גדולות, את האימהות הקדושות, ואני יכולה למנות פה, אני רק אעבור איתך ככה מה על קצה המזלג, אם זו רבקה, שממש משנה מהלכים, אם זו שרה, שרשי מעיד עליה, שהייתה תפלה בנבואה לאברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, יש כאן נשים דעתניות, עם אמירה, עם חותם, אם זו דבורה הנביאה, עם יראת שמיים, יעל, שעומדת מול סיסרא והורגת אותו, אסתר המלכה, שמגייסת את כל עמה
שליחות.
לתפילה ולשליחות במסירות נפש, ותמר, שיהודה מעיד עליה צדקה ממני, וכן הלאה וכן הלאה. אלה נשות התנך, משם אני אומרת לבנות, תשאבו, תראו כמה עוצמה.
זה באמת מדהים. אנחנו נשבות פה שתינו, מחוברות מאוד באמת לנשות התנך, וראות בהן מורות דרך, ואולי זו המילה, כי כן, אפשר להיבלע ככה בין ערימות הכביסה והכלים וניקיונות בבית והרוטינה שחוזרת על עצמה שוב ושוב. ומי מאיר לי בפנים? אני הולכת בצעדי מי. אם אני רואה את הרי הכביסות, אבל אני רואה את הייעוד שלי ואני רואה בפנים תפקיד ואני רואה את הבנייה של הדור הבא, אז אני עושה משימה שהיא גדולה בהרבה יותר מעבר לקיפול כביסה. אני בונה דורות. ואני מכניסה בפנים את התפילות שלי ואת הנשמה שלי ואת החשיבה שלי ואת הרצון שלי לקרבת אלוקים, ואני הולכת בצעדיהן, ואני חושבת שזה מה שנוגע, זה חשוב וזה נוגע, ונוכחות בחיינו. ואני עדיין אומרת לעצמי כאן, יושבת ומסתכלת עלייך וחושבת שזה פשוט מדהים, כי את בחרת באיזשהו שלב בחייך, את החלטת שלא עוד.
נכון.
את רוצה לספר לי על זה קצת? מה קרה לך? ומה קרה לך עם א'? מה הביא אותך לעשות כזה שינוי משמעותי בתוך עולם התוכן שלך, לשנות הכל? לעשות לך לך רציני?
נכון. הדיבור עם אלוקים לא היה זר לי. גדלתי בבית שהאמונה באלוקים נכחה, רק לא באופן מחייב. אני זוכרת את סבתא שלי, זכרונה לברכה, מדברת באופן תדיר, בלתי אמצעים השם, לא מתוך תפילה סדורה, ומבקשת ממנו. מבקשת ממנו כשהיא צריכה משהו לפני שינה, כשהיא חוזרת מסידורים ומודה לו על זה שהיה יום מוצלח. זאת אומרת, היסוד היה קיים, היה שם בסיס. אבל זה לא הספיק, משהו בי, דווקא מהנקודת פתיחה הזו, חיפש מעבר, כאילו, אז זהו, אז זה הסיפור.
תראית הכוח של תפילות בלתי אמצעיות. תראי מה זה. סבתא התפללה, והנכדה שלה כבר עושה תפילה מסידור 3 פעמים ביום. תראי את המעבר הזה, לפעמים אנחנו לא מבינים את הכוח של מילה אחת, ועד כמה רחוק היא יכולה להגיע, והנה, בכמה דברים שאת אומרת פה, אפשר לראות את הסבתא הממלמלת, אבל הנכדה כבר לוקחת את זה כמה צעדים הרבה הרבה יותר רחוק. באלול יש רצון להכניס כמה שיותר תפילות שיעזרו לנו ולבני ביתנו להיכתב לשנה טובה ומתוקה. והאמת שלא פשוט לגשת לנושא התפילה, זה נושא רגיש ואינטימי. כזה שאדם עושה מול בוראו. זה המקום בו הקשר שלנו עומד למבחן. אנחנו פגיעים וחשופים. יש תפילות סדורות ויש תפילות אישיות. לא תמיד אנחנו מתפנות לכך. פעמים רבות אנחנו חסרות ריכוז. ולא לחינם אנחנו פטורות מתפילות במניין, אבל אף על פי כן אנחנו גם כן מחויבות בתפילה, ולא לכולן זה בא באהבה ובקלות. ענבל, איפה התפילה פוגשת אותך היום?
תראי, אם אני אענה באמת בכנות, אחרי שחזרתי בתשובה, החיבור לתפילה זה היה אחד הדברים שלקח לי זמן. לקח לי זמן. אני שמגיעה ממקום שהחירות והחופש זה ערך מרכזי, התעוררה בהתנגדות, יש כאן משהו מוכתב, צריך, יש תבנית מסודרת לומר אותה, ואיפה זה ואיפה המלמול החופשי שלי, כמו שהייתי עושה, לפני טסט גדול, כן, טסט חשוב, או מבחן גדול, לבקש, תעזור לי, תהיה שם בשבילי. לא הרגשתי מחוברת, וזה מנע ממני, היה לי קושי ממש להגיע לשם, ואני שמחפשת אמת, כל בעל תשובה, או כל כולו חקירה והתבוננות באמת. ואני אמרתי, כל עוד זה לא אמיתי, ואני נמצאת שם בהתנגדות, אני לא מביאה תפילה כזו אל השם, והיה לי קשה. ברגע שהבנתי שעצם התפילה, המטרה שלה היא הקשר עם הבורא, שם אני חושבת שחל מפנה. זאת אומרת, זה שזה אמצעי, והקדוש ברוך הוא שם את זה בעולם, שנוכל על ידי זה לשנות עולמות, לבטל גזרות קשות, לבקש על עצמנו ועל הצרכים שלנו, זה אמצעי שקדוש ברוך הוא אמר, יאללה, בוא תהיה איתי בקשר, אני נותן לך גם על הדרך את האמצעי הזה. אבל זה לא המטרה. המטרה היא פה ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה את הקשר. מה? עשיתי שינוי ותפנית כזו גדולה? ואיפה הקשר? זה הדרך שלי ליצור איתו קשר. ברגע שהבנתי את זה, שזה לא חייב להיות עם מרגש, זה לא חייב להיות שאני מחוברת, זה נקרא עבודה שבלב. זה לא סתם נקרא עבודה שבלב, מלשון עבדות. אתה עושה את זה שוב ושוב ושוב, אני לא שואל את עצמי, אני מחוברת היום, אני מתרגשת, כל מיני מושגים מהעולם הקדום וגם העכשווי, שרק אם אתה מחובר, אתה עושה, אם זה מסתדר לך ובא לך. ברגע שאני הבנתי שזה עבודה, ומלשון עבודה זה תדיר, אני צריכה לקיים את זה שוב ושוב ושוב, מעצם זה שאני מצווה, ללא קשר אם הרגשתי, אם אני מחוברת.
אפשר להחליף את הקורבנות, גם הקורבנות היה להם סדר, ואת הקורבן הקריבו בכל יום, בשעה קבועה, והיו קורבנות קבועים, והיו קורבנות לכל עניין ודבר, וזה באמת לא היה תלוי במצב הרוח שלנו, או באיך אני מרגישה היום עם הבורא.
ממש.
זה כדי להכניס אותנו לשגרה, ולעבודת קודש, שיש לה התחלה, אמצע וסוף.
חייבת לומר, אם זה יעזור למישהי, זה באמת מצריך זמן וסבלנות. נכונות להסכים, להסכים ולסבול את האי נוחות שיש לפעמים בתפילה, ואת האי חיבור הזה, בשביל אותם רגעים אמיתיים שעוד יגיעו, והם יגיעו, מתוך התדירות הזו, היום אם תגידי לי, אם אני חס וחלילה אפסיד או יחמיד, ממש קשה לי, זה ממש חיסרון בשבילי, זאת אומרת כאילו אני מרגישה שלא.
אני חושבת שגם כשחושבים על תפילה, שלפעמים היא סדורה בתוך סידור, ויש בה את הקטע של הקורבנות, שאולי פחות מדבר אלינו היום, ויש לה אחר כך קטעים של פאר והדר לקדוש ברוך הוא כל פסוגי דזמרה, ואפילו ויברך דוד, ויציאת מצרים, וכו וכו, ולפעמים אתה מוצא את עצמך כל כך לא מרוכז שם, וכל כך שזה לא חלק מהחיים שלך היום, אבל האמת שכשאני חושבת על זה, זה הדבר היחידי שנשאר מאז ועד היום, גם בחיים הפרטיים שלנו, כמשהו עם סדר, כי תחשבי על התפילות שהתפללת בגיל 18, הן לא רלוונטיות היום.
נכון.
והתפילות שהתפללת בגיל 22, הן גם לא רלוונטיות היום. והתפילות שאני מתפללת על ילדים בגן, ואחר כך על ילדים שעלו לישיבה, ואחר כך על ילדים שיוצאים לשידוחים, ואחר כך על נכדים, ואחר כך על הבריאות, או בין לבין על הבריאות, תמיד חשוב. בעצם התפילות שלנו הפרטיות משתנות כל הזמן, אז מה קבוע? קבוע זה דווקא סדר התפילה, וזה המסגרת, ועד כמה היא חשובה, כשבה נוכל בפנים למצוא את עצמנו, את הבורא, ואת הבקשות שלנו, וזה...
מאוד עוזר לי כשהרבה פעמים אני אומרת לעצמי, אני עושה שלום במרומה, ואני אומרת, אוי ובוי, איפה הייתי? אמרתי את התפילה, זה כמו שלעיתים את נוהגת, ואת מגיעה הביתה, ואת...
הגעתי לא ליד.
כן, מנהג, איפה הראש שלי היה? והגענו. זאת אומרת, אבל מה שעוזר לי זה באמת שהקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, בעצם זה שאנחנו עומדות ואומרות את המילים, גם אם לא ממש היינו מחוברות, ומאוד עזר לי להתכוונן אפילו במודים. מכל הברכות התכופפתי, אמרתי את המודים וממש עודתי בליבי. אחד מיני, מכל הברכות.
כן, וזה גם מה שמיוחד בזה, זה שבסוף, או תמיד, אני חושבת בעצם, אתה תמיד מתחבר לאיזשהו פסוק שהיום, היום הוא קורא לך.
היום הוא קורא לך.
היום הוא מדבר אליך באופן מיוחד. ואם אנחנו מדברות על תפילה, אז יש תפילה אחת עוצמתית בתנך, שהיא המקור ללימוד הלכות תפילה. זו תפילה שפעלה והפכה סדרי עולם. חנה אם שמואל, שהייתה הכרה 19 שנים ארוכות, זוכה שתפילתה נענית, והיא זוכה לפרי בטן.
זה באמת נורא מעניין להעמיק וללמוד מה היה בתפילה הספציפית הזו. הרי מה, זה ברור שחנה התפללה וביקשה 19 שנים ארוכות על בן. מה היה כאן אחרת? מה היה הסוד פה של תפילת חנה?
שאלה נפלאה. כי בדיוק כמו שאת אומרת, אנחנו מוכרחות לומר שחנה שהייתה הכרה 19 וחצי שנים, עם דגש על וחצי. כי כל יום שהתפילה שלך לא נענית, זהו סבל מתמשך. וחנה סובלת, סובלת 19 וחצי שנים ומצפה לילד, וזה לא קורה. היא בטח התפללה גם בשנה 10 וגם בשנה 12 וגם בשנה 14 וב-15 וב-16 וב-17, ודווקא התפילה הזו, תפילה מיוחדת, בפעם הזו קרה שם משהו אחר, והתפילה שלה נענתה. אז בואי ניכנס ללמוד את הפרשה הזו של תפילת חנה, ונראה מה אנחנו, אני ואת היום מחכימות ממנה, ומה המאזינות שלנו גם כן. ניתן אולי קצת רקע לספר שמואל א', שפותח באמת עם הסיפור הזה של עלייה לרגל של אלקנה, עם שתי נשותיו, חנה ופנינה. אבל האמת שספר שמואל מקושר באופן אוטומטי לספר שופטים. והסיום של ספר שופטים מסתיים בפסוק שאומר לנו, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה מספר לנו על מצב בו העם נתון. יש הרבה ניסיונות בספר שופטים, להקים שופטים, שופטים שיהיו שופטים חיוביים, צדיקים, שיחברו בין העם לבין אלוקיו, ולרוב זה פשוט לא קורה. והפרקים האחרונים של ספר שופטים מספרים לנו על סוג של כאוס. מה ששם הולך זה פשוט כאוס, אין מילה אחרת. יש לנו את הפרק שמדבר על פסל מיכה, שזה חטא חמור ביותר של עבודה זרה. יש לנו אחר כך את הסיפור הנוראי של פילגש בגבעה, ויש לנו אחר כך את המלחמה של השבטים, שבהם נהרגים כלמעלה מ-70 אלף איש, במלחמה הזו על ניקוי, או הרצון בעצם לנקות את העוולה הזו מתוך קרבנו. ועם הסיפורים הכואבים האלה, מסתיים ספר שופטים. והאמת היא שיש פה חיבור, חיבור מעניין וחיבור חשוב בין שני הספרים. כי מצבו של העם זה מצב של עקרות. והספר, ספר שמואל א', פותח עם סיפור של אישה עקרה. יש לנו עם שהוא עקר, ויש את הקדוש ברוך הוא שמצפה שיהיה מנהיג שיוכל להוביל אותם נכונה ולהחזיר את העם אליו, וזה לא קורה. אז יש לנו פה עוד קשר נפלא, וזה הקשר של שלושה אנשים משבט לוי. שניים מהם מופיעים בספר שופטים, זה הכהן שהופך להיות כהן לעבודה זרה בפסל מיכה, הוא גם כן היה איש לוי, ובמעשה פילגש בגבעה זה גם איש לוי, וכאן יש לנו איש משבט לוי שעושה תיקון עבור אותם אנשים משבטו, משבט לוי, על מעשיהם הנלוזים, בספר שופטים. והאיש הזה, איש מיוחד מאוד, צדיק גדול, גדול הדור, ושמו אלקנה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף אפרתי. והוא לוקח על עצמו את המצווה החשובה של עלייה לרגל, בימים שזה גם טכנית היה ממש ממש לא פשוט. גם בוא נראה היום את הדרך לשילוע הקדומה, והדרך מפוטלת ולא סלולה היטב. אז גם מבחינה טכנית וגם לסחוב ילדים וללכת עלייה לרגל 3 פעמים בשנה, אפשר להבין שזו מצווה שהתעצלו בה. אבל לא רק, זה לא היה רק הסיבה. הסיבה הנוספת הייתה שגם קרו דברים מאוד לא נעימים בתוך המשכן עצמו. אלי הכהן עם שני בניו,
חופני ופנחס.
נכון, חופני ופנחס, והם לא הולכים ולא עושים כדבר השם המצופה מהם, ומעכבים את הנשים שבאות להגיש קורבנות שם, והדיבור יוצא, כמו שהיה מצופה, ואנשים מתחילים לדבר, שבמשכן שילה קורה דברים לא נעימים, ומפסיקים להגיע, ואלקנה מתאמץ מאוד על המצווה הזו, והמדרשים מספרים לנו שהוא יוצא בדרך למשכן, והוא עוצר בכל עיר ועיר, והוא מציע לאנשים, נכון, והוא אומר להם, בואו, תצטרפו, תתלבשו, תגיעו, הקדוש ברוך הוא מחכה לכם, הוא ככה מפיח חיים בתוך המצווה הזו. אבל אצלו, הדברים קצת צולעים בתוך הבית פנימה. הוא מגיע למשכן שילה, יחד עם אשתו האהובה חנה, ואשתו השנייה פנינה, ש... הוא ניסה לפנינה כעשר שנים אחרי שהוא נסע את אשתו העיקרית חנה, והסיבה הייתה שזו דווקא הייתה חנה שהציעה את פנינה. Mm-hmm. חזל מספרים לנו שהיא רצתה מאוד מאוד בילדים ולא הצליחה ללדת, ואז עשתה כמעשה אמותיה, כמו שרה ורחל, והחליטה שאם היא תכניס צרתה לביתה, ייתכן, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יראה בעונייה. והאלקוט שמעוני מספר לנו בשם רב חמה, כיוון שראתה חנה שלא ילדה, אמרה, אומר לו שיכניס צרתי בתוך ביתי, ומתוך כך יראה הקדוש ברוך הוא ויפקוד אותי. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, חנה, יפקדת אצלי נפשות? חייך, אני משלם לך, כי פקד השם את חנה. אז המהלך שלה אומנם הצליח, אבל הדרך לשם הייתה קשה ולא פשוטה לחנה. והסיפור שמופיע בספר שמואל א', פרק א', מספר בעצם את לידתו של שמואל הנביא, שהיה שקול כנגד אהרון ומשה וגדול בדורו, ומספר לנו את הסיפור הלא פשוט על אמא שלו, שעומדת שם מזה השנה 19.5, ומקבלת את המנה המכובדת של הקורבן שאלקנה בוחר לתת לה, וחזל מספרים לנו שהוא בחר בשבילה את החלקים עם הכי הרבה שומן, את החלקים הטובים, יש מפרשים שאומרים שהוא נתן לה לבחור איזה חלק בדיוק את רוצה, ושום דבר לא מצליח לשמח אותה. הנביא מספר לנו שהיא מרת נפש, מרת נפש זה אישה שמרירה, ששום דבר חיצוני כבר לא יכול לשמח אותה, הנפש שלה, משהו שם כבר נבול, משהו שם כבר לא מחזיק את זה, והיא מגיעה ויושבת דווקא בארוחה הספציפית הזו, שיש מצווה לשמוח ברגל, ומסתכל עליה אלקנה ואומר לה, חנה, למה תבכי, נכון? ככה הוא פונה עליה בשלוש שאלות של למה, הוא אומר לה, למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירה לבבך, למה? אישה יקרה, אז הדברים לא הסתדרו, ואין לך ילד, אבל זו סעודת חג, איזה מאמץ.
אני מעשרה בנים.
כן, ואיזה מאמץ אנחנו עשינו כדי להגיע לפה וכל הדרך, ובואו לא נשכח מה שאמרנו קודם, שהוא הסמל והדוגמה לשמחת העלייה לרגל.
נכון.
ואשתו אהובה יושבת שם עם פנים נפולות, ולא מצליחה לשמוח ולא מצליחה לשמח את עצמה.
רש"י אומר שעיקר אישה פרי בטן.
נכון, נכון. ובתהילים כתוב לנו שהיא בעצם לא אכלה, בגלל שהדמעות שלה הרבו את התאבון שלה, זאת אומרת, היא באמת לא הייתה צריכה לאכול שום דבר, היא לא יכלה להכניס חתיכת בשר, בוודאי לא. אז פה יש איזשהו דיאלוג, דיבור שהוא מחמיר לב, בין אלקנה לבין אשתו האהובה חנה. אבל קודם צריך לזכור שהיא לא יושבת שם לבד עם המשפחה, יושבת פנינה, צרתה, אמא לעשרה ילדים, והיא מאכילה את הילדים שלה, וחנה דווקא זו שמקבלת את המנה הגדולה, ולא שמחה איתה, שומעת את צרתה, את פנינה, מציקה לה. חזל אומרים שגם לפנינה וגם לשטן, היו כוונות טובות, אבל כמו שאומרים, הדרך לגיהנום היא רצופה כוונות טובות, והיא אומרת לה, האם הבאת בגדים חמים, כי אולי יהיה פה קר בלילה, האם כבר החלטת לאן את שולחת את הילדים שלך לבית ספר, וחזל שואלים ותמהים על הדרך שבה נקטה פנינה, למה ככה? והם עונים שבעצם היא לא התכוונה לרע, היא לא התכוונה, אבל היא ידעה שלפעמים צריך ללחוץ חזק, כדי שיצאו תפילות חזקות מאוד ממישהי, תקי בה מתחת לחגורה, ואז היא תפתח את הפה שלה בתפילות עמוקות מאוד לקדוש ברוך הוא. פנינה התכוונה שזה מה שיצא מחנה, שהיא תעורר כאלה תפילות שאי אפשר יהיה לעמוד מנגד. אבל זה פעל פעולה אחרת, והקושי הנפשי...
התביעה מאוד גדולה עליה.
נכון, נכון. והקושי הנפשי על חנה היה בעצם מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים את חנה נשברת. ועוד דבר, יש גם את בעלה אלקנה שאוהב אותה ורואה אותה, והוא עונה לה פעם, הוא עונה לה כאן וברגע הזה משהו שמצד אחד, אני חושבת כאישה, זה אמור היה לשמח אותנו. אנוכי טוב לך מעשרה בנים. איזה משפט טוב זה? זה משפט מלטף. מצד שני, אנחנו רואים את הפנים של, ואת הנפש של חנה ממש ממש נשברת. למה? מה חנה? חנה בעצם אולי הייתה צריכה לסמוך ולהגיד, נכון, אמנם אין לי ילדים, אבל יש לי איש שרואה אותי, מכיר בי, רואה את הערך של הנשמה שלי, אבל לא. לא. קורה משהו אחר לחלוטין. חנה מבינה באותו רגע, שאם היא חשבה, שהיא ידעה, היא העריכה את גדולתו של אלקנה, שהיא נשואה לו, והיא ידעה שהוא מתפלל עבורה יום, יום, שעה, שעה, וזה הרגע שפתאום היא מגלה שהיא לבד לגמרי במערכה. היא חשבה שגדול הדור מתפלל עליה, אבל אז היא מבינה שגדול הדור משלים עם ההכרות שלה. הוא אומר, יש לה ייעוד אחר, אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אז נכון, הקדוש ברוך הוא לא עיד לך ילדים, אבל את אשת איש, ואת, יש לך תפקידים אחרים בחיים, ואת עוזרת לי עם המצווה הגדולה של עלייה לרגל, והיא עושה את זה בגופה ממש, והיא מגיעה לשם, אפילו שזה לא קל לה, זו אישה עם שליחות, אבל חנה שומעת משהו אחר, היא אומרת, אני לבד, אני הולכת להתפלל, אני מתפללת, ואני בעצם מתפללת עבור עצמי, אף אחד לא נמצא איתי, יש לה סוג של אופוזיציה סביבה, חנה רואה את פנינה, ורואה את אלקנה, והיא מבינה, זה רגע שבו אני נמצאת לבד לבד. ואז קורה דבר נוסף. דווקא כשהיא מחליטה לקום ולהתפלל, אז היא מגלה שבתוך המשכן עומד שם הכהן הגדול אלי, וגם הוא פונה אליה בלשון תמוהה מאוד, ואומר לה, למה תשתקרין? חושד בה. דבר מאוד מאוד פוגע. גדול הדור, הכהן הגדול מסתכל עליה וחושד בה, שאולי היא לא מתפללת, שאולי היא עושה דברים אחרים, שאולי היא הגיעה לתפילה שלה, איך זה בכלל קורה? איך חושד בה הכהן הגדול? המלבי מסביר לנו שבתקופה הזו, התפילה הייתה נעשית בצורה אחרת. הם היו מתפללים בסיוע של אמצעים, בסיוע המלאכים. כי הם ידעו שיש מרחק כבר בינם לבין הקדוש ברוך הוא, והם היו צריכים את הזכויות ואת ה... את ההגשה של המלאכים שיעלו את התפילות שלהם. אז הדור הזה התפלל כמו מלאכים, הם דיברו בכל רם את התפילה שלהם, כמו מלאך. וחנה עושה דבר אחר, חנה מתפללת בלחש, מה שלא היה נהוג באותה תקופה, כי חנה אמרה, אני לא צריכה שום אמצעי, אני מסתערת על התפילה הזו, אני עושה אותה מכל לב, כי גיליתי שאני לבד לגמרי במערכה הזו.
להגיד את זה בכל רם זה קצת סוג של הישענות על הסביבה, אולי מישהו מסביבי שומע ויכול לסייע, כאילו התפילת לחש, היא משהו מאוד ישיר.
משהו מאוד מאוד אישי, והיא באמת ניגשת לתפילה הזו בצורה שונה ממה שהיא ניגשה אליה בימים הקודמות, כי זה היה רגע מכונן, זה היה רגע שבו היא הבינה שהיא לבד, לבד בעסק הזה, לבד. בעלה לא מתפלל עליה יותר, הוא התנחם בזה, שהיא אשתו הטובה ושיש לה שליחות אחרת. פנינה נוגעת ולוחצת לה במקומות אחרים, והיא מרגישה לבד, והכהן חושד בה. זה רגע נדיר בחיים. בואי נחשוב על עצמנו. רגע נדיר כזה, שלפעמים כשיש לי חלילה צרה ושלא תהיה, אני בעודי מתפללת ובעודי מבקשת שהקדוש ברוך הוא יהיה פה, ויהיה נוכח בתפילתי וישמע לכל תפילתי, אני עדיין מגלגלת בראש את הרופא המומחה הזה בהדסה, שקרובת המשפחה שלי תשיג לי פרוטקציה כדי להגיע אליו, ותקצר לי את התור. יש לי חובות גדולים, אני חושבת, אני עדיין מקווה מאוד שהדוד הזה, האח הזה, הקרוב משפחה הזה, ימלא את חסרוני בחודש הזה. יש לי משהו שם שאני נשענת ומסתמכת על מישהו אחר, אבל פה קורה משהו נדיר. רגע כזה שהיא מרגישה שהיא לבד, לבד, לבד שם. וברגע הזה שהוא כל כך נדיר, היא מסתערת בתפילתה על הקדוש ברוך הוא. זה רגע שהיא יודעת שאתה בשבילי פה, רק אתה ורק אתה ואין עוד מלבדו. ולהגיע לרגע כזה בחיים, אולי לפעמים לוקח 19 וחצי שנים.
וואו.
ויש עוד משהו בתפילה של חנה, משהו נוסף, שקורה גם כן בפעם היחידה הזו. סביר להניח שחנה עשתה עבודה פנימית. היא גדולת הדור, היא אישה ענקית, והיא נביאה. והיא באה וניגשת לתפילה שלה במטרה ללדת ילד שיהיה צדיק ושיהיה גדול ושיאיר את עיניהם של ישראל. אבל בתפילה המסוימת הזו, היא אומרת משהו שהתשובה, הסוד של תפילתה של חנה, תמון במילים של הנביא עצמו. בוא נראה את זה בפנים. נראה את הפסוקים שמספרים לנו בעצם על התפילה השונה שהיא עשתה הפעם. בוא נראה מה קרה. אז נחזור לפסוק הזה שמספר לנו שחנה מקבלת מנה אחת אפיים, ואז עונה לה אל קנה ואומר לה, למה תפקי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך, אנוכי טוב לך מעשרה בנים, ואז קורה דבר כזה, ותקם חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם, ובחות תבכה. שומעת את המילים של הנביא? מי מתפלל על השם? מתפללים אל השם. לא מתפללים על השם, ולא, זאת לא טעות בנביא. חנה עושה פה משהו נדיר, היא הולכת ומתפללת על השם יתברך בעצמו. מה זה להתפלל על השם?
וכי הוא חסר בעולמו משהו?
אז מה היא רואה? שהיא רואה צורך להתפלל על השם? בוא נחבר את ההקדמה שעשינו. חנה רואה את העקרות של הדור, ואם כך יוצא שגם הקדוש ברוך הוא חסר את מקומו של המנהיג שיחבר את עם ישראל לאלוקיו. אז גם הדור עקר וגם חנה עקרה. אומרת חנה, ריבונו של עולם, אני רואה בחסרונך, ואני מבקשת ילד שימלא את החיסרון של הדור הזה, לא בשבילי. אני לא צריכה ילד כדי שאני אשלח אותו לתלמוד תורה, ואני אחר כך אתגאה ואתפאר בו בישיבה. אני צריכה ילד שיפאר את עולמך. אני צריכה ילד שיעמוד ויצעק, יתגדל ויתקדש שמי רבה. אני צריכה ילד שהוא ימלא את כל מה שאתה היית רוצה כמנהיג בשביל העם הזה. שהעם הזה יהיה קרוב אליך ויעשה כבר תהליכי תשובה. והיא מחברת את הרצון שלה לרצון של הקדוש ברוך הוא, וכשהיא מצליחה לעשות, זו כבר תפילה אחרת. כי זו תפילה שמתפללת על השם יתברך בכבודו ובעצמו. על תפילה כזו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעמוד מנגד, לא יכול להשיב אותה ריקם. הוכחה לזה, הוכחה, הרי הדבר הבא שהיא עושה הוא ממש אבסורד. תחשבי, כן, בדיוק. אם את כל כך כל כך רוצה ילד, וכל מה שאת חולמת זה שתלבישי אותו בבגדים החדשים של זרה, ושתיקחי אותו לדודות, ושתתפערי ותתגאי בפניו ובפני הסבים והסבתות, ואת לא יכולה לחכות לשמוע אותו אומר מאמא ואימא ואבא, וזה כל מה שאת מדמיינת. אז הדבר האחרון שהיה מצופה זה שהיא תגיד, אני נודרת נדר שאת הילד הזה, ברגע שהוא יעמוד על רגליו, אני אביא אותו והוא יגדל במשכן השם. זה הרי הדבר האחרון שהיינו מצפות שהיא תעשה. אחרי 19 וחצי שנים תגלי אותו עד בעצמך.
נכון.
והנה היא נודרת נדר שהילד הזה, כי הוא לרצונך השם יתברך, התפללתי עליך, אז אני מקדישה אותו לגמרי בשבילך. וזה מה שמצליחה לעשות חנה. כשהיא עושה את זה, התפילה שלה, הדבר הבא שיקרה, זה הילד. הקדוש ברוך הוא יברך אותה, הוא יפאר, והוא יהיה
שקול.
שמואל הנביא, שיהיה שקול כנגד משה ואהרון. אז הזכות שלה יוצאת מתוך שתי נקודות כאן. גם החלק הזה שמדבר על זה, שהיא שמה לב שהתפילה שלה נשענה, הסתמכה ברמה כלשהי, על פתרונות אחרים שהיו מסביבה, והפעם הזו היחידה, זו תפילה אחרת. זו תפילה של אין עוד מלבדו. והפעם הזו היא מתפללת לא על הצרכים שלה בלבד, אלא היא מתפללת על צרכי השם יתברך, היא מחברת את הרצון שלה לרצון של השם, והיא זוכה. המפרשים רואים ברגע הזה שחנה מתפללת על הקדוש ברוך הוא, את הרגע שעשה את השינוי הגדול, את הרגע הזה שמנחיח תפילה כמו שהיא צריכה להיות, וזה הרגע, זה הרגע שנפתחו שערי שמיים, ותפילתה של חנה התקבלה. המלבים אומר לנו שזו הנקודה בדיוק, שיש פה שלוש דברים שהביאו תפילתה של חנה לפעול באותו רגע למהפך. מה קרה? שהיא עצמה הייתה מרת נפש והשם שומע תפילת נשברי לב. ותתפלל על השם שהתפללה בכוונה שלמה על השם לבדו. ובכות תבכה ושערי דמעה לא ננעלו לעולם. אז יש לנו את הרגע הזה שחנה מתפללת על השם לבדו.
מבלי שום נגיעה אישית, מבלי שום צורך אישי?
לא, לא בדיוק. אלא היא אומרת, אני לוקחת את הרצון שלי, אבל לא משאירה אותו במחנה שלי, כאילו לרצוני החופשי, אלא אני משדרגת את זה לרצון שלך יתברך. אני רואה את החיסרון שלך כרגע. אני רואה את הרצון שלך שלא מתממש, ואני מבקשת שאני אזכה לממש את החיסרון שלך בהולדת בן שיאיר את עיני ישראל. האם זה יכול לקרוא לי ולך? כן, במידה מסוימת, כן. זה כשאני יכולה לקחת את התפילה שלי ולשדרג אותה, זה אולי להגיד, כן, אני רוצה שהילדים שלי יתחתנו, ואני רוצה להתפלל על הניסויים שלהם, אבל לפעמים אני נשארת ברמה הזו. אני הייתי צריכה להגיד, ריבונו של עולם, אתה ציווית על הניסויים, אני רוצה לזכות שהילדים שלי יזכו לממש את המצווה הזו. תן לי הקדוש ברוך הוא, שאני אזכה לחתן את הילדים שלי. תן לי שאני לא אהיה בעלת חובות, כדי שלא יתחלל שמך הגדול על ידינו ולא על ידי זרינו. אז התפילה שלי כבר לא על חשבון הבנק הפרטי שלי, היא כבר על רצונו התברך, על שחלילה שלא יהיה חילול השם, שיהיה קידוש השם. אז איפה זה פוגש אותך, ענבל?
שואלת איפה המקום שאני מרגישה שם, שאני מתפללת על השם?
אם.
האמת שאני אגיד בכנות שהמקום באמת באמת ענקי, כמה שאפשר לומר נקי, ודאי שיש בו נגיעה אישית, אבל אם אני אקח ויגיד שזה מקום יותר נעלה מבקשות וצרכים אישיים אחרים שלי, מאז שאני עוסקת בקודש ובחינוך, אני חשה את כובד האחריות, ואני ממש מבקשת על זה יום-יום, שאני אצליח לגעת בלב הבנות, שאני אצליח להעיב עליהם את התורה, ולגרום להם להבין באמת, שרק אם חיים חיי תורה, ובעזרת השם, הבית שהן יקימו, יהיה בית המושתת על ערכי התורה, יש כאן באמת צ'אנס, יש פה סיכוי אמיתי ואפשרות לחיות פה, פה, בעולם הזה, חיים טובים, חיים ערכיים. וכמובן שזה תלוי בבחירת האדם ובהתנהלות שלו וכו', אבל כל הזמן להעביר להם את המסר, כמה התורה חכמה, כמה הבורא שברא את האדם ומכיר את נפשו, יודע מה טוב עבורנו. ודאי שיש לי גם נגיעה אישית, שאני יש לי חש מזכה את הבנות, במיוחד כשהתורה היא
נעבוד על זה.
כן, נעבוד על זה, בדיוק. אבל בעיקר שהדבר, באמת שם, בבקשה הזאת, הספציפית הזאת, שם אני מרגישה שאני מבקשת לשם שמיים, שהדבר הזה באמת ייגע בבנות ויחול בבתים שהן יקומו, ובעצם, אתה יודע, עם ישראל מורכב מבית ועוד בית, אנחנו צריכים לתקן עולם שלם.
ועוד תפילה שעושה את זה.
בדיוק. ככה, בעזרת השם, יתגדל שם השם בעולם, ויהיה קידוש השם. עצום.
ותראי, חנה מצאה רגע נדיר כזה של תפילה, הישענות מוחלטת על הבורא יתברך לגמרי לבד, בלי לחשוב על העורך דין שיוציא אותי מהמשפט, ובלי לחשוב על הרופא המומחה, ובלי לחשוב על קלינאית התקשורת, ובלי לחשוב על שום דבר, אלא אתה לבד תמצא את הפתרון למה שאני זקוקה לו כרגע, רק אתה, כי אין עוד מלבדך.
האמת תהילה, כשאני חושבת את זה, כשתוך כדי שאת מדברת, אני אומרת, באמת, באמת, כל רגע בחיים הוא בבחינת לבד מול בוראי. אבל יש לנו כל הזמן נסיכי דעת, שבאים לומר לנו, אתה יכול להישען על זה ועל זה, ויש משפחה וקהילה וחברים, וכמובן אפשר למצוא עורך דין טוב ורופא טוב, אבל אנחנו מצווים גם להשתדל ולעשות את זה, זה נכון. אבל באמת, בסופו של יום, אלו הם דמיונות. אלה הם אחיזות בשבילנו כאן, למציאות, שנרגיע את עצמנו. אבל באמת, באמת, אם אנחנו מצליחים לנקות רעשי רקע, ולהתרכז באמת, כמו שאת אומרת, אנחנו יודעים שרק השם לבדו, ושם אנחנו לבד, ומה יותר מבחירה? מתנה גדולה קיבלנו, הבחירה החופשית, הבחירה האישית. הבחירה הזאת, אם היא לא נובעת מתוכי, אם אני בבחירה הזאת לא נמצאת שם בנקיות וברצון האמיתי שלי, זה נכון, יכולים להשפיע עליי ולהגיד לי תבחרי כך או אחרת, אבל כמה זמן זה יחזיק מעמד אם זה לא נובע מתוכי? שם בבחירה שלי אני עומדת מולו לבד. אני יכולה להגיד לך בתור בעלת תשובה שעשתה שינוי מן הקצה אל הקצה והפכה את עולמה, יש עזיבה של כל הדברים המוכרים. חברה, הרגלים, את יוצאת לדרך לא ידועה. ממש, מאלף.
מה צריכה הישענות מוחלטת. תינוק
שמתחיל ללכת.
אמריקה גמול על אימו.
ועל מי אני אשען? אז כן, יש את המדרשייה, ובוודאי יש רבנים, ויש משפחות שהיינו מתארחות, והיו מסייעות בדרך. אבל שם זה היה באמת נקודה מזוקקת של הלבד. אין לי יותר, אין לי שום דבר מוכר שיכולתי לאחז בו. זהו, אני משליחה את עצמי, אתה תוביל אותי, אתה הערת לי משהו, שפשפת לי איזה ניצוץ בתוכי קדום, שעורר את הצימאון אליך, אני רוצה לשוב אליך, אבל אני לא יודעת מאיפה להתחיל, ומאיפה לצאת למסע הזה, ולהתחיל ללמוד את נפשי מחדש, מההתחלה.
מדהים, ואני חושבת שאנחנו יכולות להפנות עיניים לחנה הגדולה, האם של כולנו, וללמוד ממנה את כוח התפילה, כשאת מזהה שהכוח הזה נמצא אצלך פנימה, בפנים הלב, ואת יכולה להישען לגמרי, ממש כתינוק, כגמול על אימו, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, כי רק אתה פה נמצא, ולעשות את העבודה שלנו הפנימית, ולהתפלל עליו יתברך, כן, הוא צריך את התפילה שלי עליו, שהעולם ייראה בקדושתו, כמו שהוא רצה יתברך שזה יהיה, ושהאילול שלנו יהיה לצמיחה, ולעבודה, ולהתקרבות לקדוש ברוך הוא, אז היא נתנה לנו.
אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו, שהזכירה לי איזו זכות זו להיות בעלת תשובה, וזכות להיות בהתבוננות ובחקירה המתמדת, מעצם ההליכה בדרך החדשה, וזה כוח שתמון באופן מיוחד בימים המיוחדים האלה, חודש אלול, והיא רצון שניקח מהכוח שלהם לשנה כולה, ונהיה תמיד בבחינת בעלי תשובה, חוקרים ומתבננים והולכים ונמצאים בתנועה מתמדת.
בעיקר, איזו זכות ואיזה תואר נחשף יש לך בעלת תשובה, לקחת בעלות על התשובה. אני מאחלת לעצמי ולכולכן שנזכה כולנו לקחת בעלות על התשובה, שניקח את אבני הדרך של חנה הגדולה ונעשה תפילה אמן. כמו שצריך. חנה דיברה על עסקי הלב שלה, ואנחנו דיברנו פה בפודקאסט הזה על עסקי הלב שלנו, ואני מקווה שגם המאזינות זה היה עסקי הלב שלהן. אז בעזרת השם, עם הדרך הסלולה הזו לאלול חזק, בעזרת השם, שיביא אותנו לשנה טובה ולכתיבה וחתימה טובה, ולהתראות בעזרת השם בפודקאסט הבא.
להתראות.